לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני י"ג בשבט תשע"ח באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן בקלטת של שרה נתניהו, נשוחח פה עם דוקטור ברוך לשם, שסברו שהקלטות מחזקות את ראש הממשלה לקראת בחירות אפשריות, גם עם שבח שטרן, גם על הקלטת של אדלשטיין, וגם בכלל התופעה הזאת, לדבריו מדובר בתופעה בזויה ומבישה. על מנהל תיכון בתל אביב שמחליט לעשות השוואה, כפי שעשה יונתן גפן בדומה לו, בין הנערה הפלסטינית תמימי לבין גיבורות ישראל, האם מנהל כזה יכול לחנך את תלמידיו שעומדים לפני שירות וגיוס לצה"ל? נשוחח פה גם עם אלי בן שם, וגם כמובן נשמע את רם כהן עצמו, המנהל שיתארח ביומננו. עוד ביומן על זילות השואה, האם רק בפולין או אולי גם בישראל, דוקטור יוסף שרביט, שליווה במשך שנים את המסעות לפולין, למחנות, יהיה ביומננו. ומשהו קצת יותר קליל, אלפי גולשים מאז תחילת השבוע הגיעו לחרמון שנפתח סוף סוף לגלישה, לסקי. נשמע פרטים ככה על כל מה שקורה שם, מה אפשר לעשות שם מעבר לעלייה ברכבל, איך לומדים לגלוש ועוד כל מיני טיפים ממיקי אינבר מאתר החרמון. אז הנה רבה. שוב קלטת הסיסית שמתעדת את שרה נתניהו צועקת על יועץ תקשורת מלפני 9 שנים, זה כמובן עולה לכותרות. ואנחנו ראינו תגובתו של ראש הממשלה לעניין הזה, אתם רודפים את משפחתי, מתירים את דם משפחתי, תתמודדו איתי בקלפי. ואנחנו משוחחים בעניין הזה עם מחבר הספר נתניהו, בית הספר לשיווק פוליטי, דוקטור ברוך לשם, החוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה ירושלים. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אז רצינו באמת לשמוע ממך, איך אתה רואה את הקלטת הזאת? האם יש לה ערך? האם היא מוסיפה, מורידה?
אוקיי. אז קודם כל צריך לזכור שאנחנו מדברים כבר על רצף פרסומים שנמשך כבר מהקדנציה הראשונה של נתניהו. אני פשוט רוצה להזכיר, ואחר כך אני אתחבר לקלטת, כתבה גדולה שהייתה בידיעות אחרונות ב-1997, כבר אז פורסם לראשונה על שרה נתניהו, תיק שרה נתניהו זה נקרא, היא דרשה מהעובדים לטעום יין כדי לוודא שלא הועל, שאופרה חזה נגעה בבעלה במהלך שידור חי בתוכניתו של דן שילון, העידו צעקותיה את מזרונות הטלוויזיה. כאשר נתניהו ניסה להרגיע אותה, אמא, אם לא תעזוב לי את הידיים, אני אגיד למשטרה שאתה מרביץ לי. אני אומר את זה מפני שהסיפורים על שרה נמשכים שנים. השאלה היחידה שעולה פה על הפרק, האם יש בזה עניין ציבורי. היא אדם פרטי שלא נבחר, והטענה של התקשורת היא שה... אווירה שהיא יוצרת סביבה, הצעקות האלה, היא למעשה פוגעת בתפקוד של זו של ראש הממשלה. החידוש בקלטת הוא, שיש לנו את הסיפורים האלה על הצעקות של שרה, גם במשפטים שנערכו בעקבות התלונות של העוזרות, שבפעם הראשונה שאנחנו שומעים את זה באופן מילולי. כלומר, אנחנו, מה שידענו נגיד בעל פה, ואפשר היה להכחיש את זה, סליחה בכתב, היה אפשר להכחיש את זה, עכשיו אנחנו שומעים. השאלה היא פה בעיניי, החשובה ביותר, האם זה פוגע בנתניהו...
פה זה צעקות לא על עובדת, לא על עוזרת, אלא על יועץ תקשורת, שאולי הוא גם עובד של ראש הממשלה.
בסדר, עוזרת, יועץ תקשורת.
כן, אוקיי.
זה אותו דבר, השאלה היא, זה אדם שעובד איתה, אוקיי. אז השאלה היא, בעיניי החשובה היא, אם זה משפיע על תפקודו של נתניהו. ומה שאני אומר לפי הבדיקות שאני ערכתי...
רגע, מה היא משפיעה לתפקודו של נתניהו? הקלטות או הצעקות של אשתו?
הצעקות שלה. אתה יודע מה? גם הקלטות. כלומר, האם הפרסום של הקלטות פוגע בדימוי שלו? אוקיי? אז אומרים, יש לו אישה...
אבל השאלה אם פוגע בדימוי שלו, כי אני אף פעם לא שמעתי את העניין הזה שאלת כעת, שהצעקות שלה משפיעות על התפקוד שלו. זה עוד לא שמעתי.
כן, אני רוצה לומר מה שאומרים העיתונאים לאורך כל הדרך, ומה שגם נאמר ב... גם היום ראינו את זה בכתבה אצל סימה קדמון, וגם אז נאמר, שהצעקות של שרה, ההתנהלות של שרה, איננה בעיה משפחתית פנימית. ההתפרצויות האלה גורמות לאקלים סוער ולא יציב סביב האיש נתניהו. כלומר, איך נתניהו כראש ממשלה, שצריך להתעסק בדברים האלה, יש גם הרי סיפור עם אחד העוזרות בשלוש בלילה, שהוא דיבר עם בני נפתלי, שהוא יגיע אליה וכל זה, האם זה לא משפיע על תפקודו? האם הוא מספיק רגוע, הוא ישן מספיק, והוא יכול לקבל את ההחלטות האלה, נגיד, בשקט נפשי. כלומר, הטענה הזאת עולה. זהו סיפור שגם עולה כיום וגם עלה בעבר, שהאקלים הזה יוצר אווירה לא נוחה. אני אומר שזה ויכוח לגיטימי. ראש ממשלה צריך לדווח על מצב בריאותו, וגם כל מה שיכול להשפיע על תפקודו. העניין הוא, ואני עכשיו נכנס לנושא הפוליטי שהוא מעניין אותי, וגם עסקתי בו בספר. האם זה משפיע על הדימוי שלו? האם זה פוגע בדימוי שלו? ומה שאני, הלו?
אני שומע כל מילה.
כן.
אני שומע כל מילה.
מה שאני אומר, שלפי סקרים שנערכו, יש סקר שאני מביא בספר, שהוא נערך בינואר 2017, בגלובס, 51% מן הציבור מסכימים כי התקשורת רודפת את נתניהו מסיבות לא ענייניות. גם הסיפור הזה של שרה נתניהו, וזה מתחבר לקלטת של יאיר נתניהו, יכולות להתאפס בעיני הציבור הזה כמחזקות את הטענה הזאת. מה שהם יכולים לומר, בסדר, האישה לא כל כך בסדר, אני יודע מה, הקוד כאלה בטח מעידים על מצב נפשי לא כל כך בריא, אבל מה זה שייך לנתניהו? להפך, יכול להיות שהעובדה שהוא מגן עליה לאורך כל הדרך, מעידה על כך שהוא אדם מציל נפש, למרות שזה יכול לפגוע בו, הנה הוא מגן עליה. נקודת השורה התחתונה שלי...
אגב, אני לא שמעתי את הטענה עכשיו שאלת שזה מעיד על מצב נפשי שלה, אני כן שמעתי שזה מעיד על אישה רודנית, שתלטנית, משתלטת, לא שמעתי את טענה כזאת, אולי אני פספסתי. שזה מעיד על איזה בעיה נפשית שלה, זה עוד לא שמעתי.
הטענה הזאת עולה, מפני שאישה שמגיעה להתפרצויות כאלה, זה לא נורמה רגילה בקרב אנשים. כלומר, אם אנחנו שומעים את הצעקות האלה, אלה הם דברים של אישה שאיבדה את ההשתנות שלה, ש...
טוב, יש דברים מעולם, שמענו נשים צועקות, שמענו דברים כאלה. מי שנשוי יכול לשמוע מדי פעם.
בוא נאמר שישנה אפשרות שטענה כזאת. מה שאני אומר בשורה התחתונה היא שדווקא הקלטת הזו והקלטת שלי העיר יכולה לחזק את המעמד שלו כיום בקרב הזה, ההסתדרות שהוא מנהל כרגע, בטענה שגם החקירות נגדו מיועדות לפילו שלו באמצעות בחירות. כלומר, יש פה רצף של דברים ש... האליטות מנסות להפיל אותו שלא באמצעות הקלפי. כלומר, נתניהו עוד יכול להרוויח בפרסום של הקלטת על שרה, כמה שזה נשמע רע, ואולי ללקד את המחנה שלו, מה שקוראים שם כברית הנרדפים, כלומר, אלה שנרדפים על ידי התקשורת, על ידי בית המשפט, על ידי האליטות של המדינה הזאת, והן למעשה מיועדות להחליף שלטון, שלא באמצעות הקלפי.
אוקיי, אז החכמנו ממך כמו תמיד, אנחנו רוצים להודות לך על הדברים, דוקטור ברוך לשם, החוג לפוליטיקה תקשורת במכללה האקדמית הדסה ירושלים, מחבר הספר נתניהו בית הספר לשיווק פוליטי. תודה רבה לך על הדברים.
תודה, בני.
הקלטות שהפכו לאופנה, בהתחלה הייתה הקלטת של יולי אדלשטיין, ועכשיו הקלטת של שרה נתניהו, זה כנראה אופנה חדשה. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם שבח שטרן, חבר מרכז הליכוד ויושב ראש המטה הלאומי בליכוד. שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז רצינו לשמוע איך אתה רואה את כל התופעה הזאת החדשה של הקלטות, ההקלטות.
התופעה הזאת היא שבה לוקחים דברים מתוך פגישה סגורה או מתוך מקום סגור. ומפרסמים אותם, בין אם זה הקלטות, בין אם זה סתם הדלפות, היא תופעה בזויה, היא נמשכת כבר הרבה זמן, אבל היא באה לידי ביטוי בימים האחרונים בצורה בוטה כל כך, וחייב לומר שאני לא הזנתי לאף אחד מההקלטות, כי אני חושב שגם ההזנה להקלטות האלה היא גם כן בזויה. זאת אומרת, גם השמיעה של לשון הרע היא כמו הדיבור לשון הרע.
אבל לגופם של דברים, בוודאי שמעת מה היה בקלטות השונות. אם זה יולי אדלשטיין, אם זה שרה נתניהו, אז מה?
אני שמעתי באופן מאוד כללי, ואני לא הייתי רוצה דווקא להתייחס לדברים ספציפיים ששמעתי ממה שצוטטו, אבל אני חייב לומר שאם להתייחס לעניין של הקלטות של גברת שרה נתניהו, אני חושב ש... אין כמעט בן אדם שאין לו איזושהי התפרצות של כעס וזעם בנסיבות כאלה ואחרות, בין אם זה בחוג משפחתו, בין אם זה בעבודה, בין אם זה במקום אחר. ואם היו מקליטים כל אחד מאיתנו, יחשוב כל אחד מאיתנו, אם היו מקליטים כל אחד מאיתנו בנסיבות כאלה, עד כמה שזה היה חמור, בזוי, מתסכל. ולכן להתייחס ממש לגופם של הדברים שנאמרו בדיוק באותם הקלטות, אני חושב שזה לא ראוי. אני כן רוצה להגיד משהו אחר, אולי דווקא על ראש הממשלה. אם אכן, כפי שמנסים להציג את העניין שגברת שרה נתניהו היא אישה בעייתית וקשה וכו' וכו', ראש הממשלה וההתנהלות שלו הם פשוט ראויים להרצה. אתה יודע, יש לי ביקורת לא מעטה לפעמים על עניינים מדיניים שקשורים להחלטות של ראש הממשלה, ואנחנו גם יודעים לבטא את האמירות האלה, אבל הוא שומר על כבוד אשתו ורעייתו במצב שהוא בלתי נסבל, ואני חושב שהוא ראוי לכל שבח על ההתנהלות הזאת.
אתה חושב שהקלטות האלה עלולות לפגוע בליכוד?
אני לא חושב שהן עלולות לפגוע בליכוד. אם מישהו היה מקליט בכל אירוע, בין אם זה פוליטי או אחר, אירוע סגור, אז הוא היה שומע דברים דומים. ואני לא חושב שזה יכול לפגוע בליכוד.
אבל זה הסחורה חמה עכשיו בתקשורת, להביא קלטות נגד משפחת נתניהו, או אם זה במקרה של יולי אדלשטיין לרדת על הליכוד, אנחנו לא שמענו שמביאים קלטות נגד יאיר לפיד.
כן, כי ודאי בחדרי חדרים שם לא אומרים אף פעם שום דבר לא טוב אחד על השני. שם אנשים ששומרים על... קראו את ספר שמירת הלשון, למדו אותו בעל פה ומקפידים להתנהל לפיו. אז אתה מבין שזה הרי לצחוק מהעבודה. תראה, אמר החכם מכל אדם בספר קהלת, גם במדעך מלך אל תקלל, כי עוף השמיים יולך את הכל. זאת אומרת, אנשים צריכים גם לדעת שגם מה שאומרים בחדרי חדרים, אז סופו שישמע, בטח באמצעים הטכנולוגיים שקיימים היום. ויחד עם זה, אני חושב שאדם מותר לו להתבטא. כשאדם כמו יולי אדלשטיין, אני מבין שהוא התבטא בפורום שהוגדר מראש כפורום סגור, כפורום שלא מדליפים ממנו ולא מוציאים ממנו מידע, מותר לו להתבטא בחופשיות, לומר את אשר עם לבבו, בלי שהוא יחשוש שמה הדברים יצאו החוצה. חמור מאוד, זה פשוט...
כן, זה ברור שזה חמור, אבל אחרי שהדברים מתפרסמים, האם אתם כחברי ליכוד חושבים על זה? על הדברים שאומר על הרשימה שהיא מורכבת בחציה מאנשים שאולי...
תראה, גם אני חושב שיש חברי כנסת מהליכוד שהם היה עדיף שיבחרו אחרים. וככה אנחנו גם נוהגים, בשביל זה יש בחירות, בשביל זה אנחנו בוחרים. אבל אני חושב שהרשימה, סך הכל היא רשימה ששקפת את עמך ישראל. אם יולי אדלשטיין אמר חצי מהסיעה, אני לא חושב שמתכוון לחצי. חצי זה במובן של הפרזה. לפעמים אתה משתמש בביטוי הזה. חצי מהאנשים הם ככה וככה. לא, חצי. יש מספר אנשים שלדעתו הם לא ראויים להיות חברי כנסת. זו זכותו לחשוב ככה. גם אני חושב ככה על חלק אולי אחר. אני לא יודע על מי הוא מתכוון. כמו שאני חושב על רבים מחברים, חברי כנסת במפלגות אחרות. מישהו ישתמש בזה בסדר, אז חצי הוא, חצי לדעתו של יולי אדלשטיין הם ככה, וכתוצאה מזה יחשבו שהליכוד הוא כולו פצע וחבורה ומכת חייה, לא שטות, שטות ואבל אבלים. אנשים הם אנשים שמייצגים את הציבור, את עמך ישראל, כל אחד על פי המקום שמנו הוא מגיע, וזה, אני חושב, אחד מהדברים היפים, זאת הגדולה של מפלגה כמו הליכוד, שיודעת להכיל בתוכה את כל הציבור, ולא מתנסית, לא אחד מתנסה על השני, אלא יש שם גם, גם בני עדות שונות, וגם בני מעמדות שונים, והשכלות שונות, אבל ככה זה הציבור הכללי במדינת ישראל, והליכוד משקף את הציבור הכללי במדינת ישראל.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. שבח שטרן, חבר מרכז הליכוד ויושב ראש המטה הלאומי בליכוד, תודה רבה לך על הדברים.
שלום, שלום.
תודה. אנחנו חוזרים לעסוק בפרשת עד תמימי, היה לנו את יונתן גפן שפרסם פוסט, ועכשיו יש פוסט שמפרסם מנהל תיכונת על שם אלתרמן בתל אביב, רם כהן, שגם התייחס לעד תמימי. שלום לך, אנחנו משוחחים כעת עם רם כהן, שלום לך, בוקר טוב.
שלום רב.
אז הפוסט שלך בעצם, אתה בפוסט הזה אומר במילים אחרות שגם בנקודת הראות שלך, עד תמימי גיבורת תרבות של העם הפלסטיני, אתה אפילו משווה אותה לגיבורות שלנו, במקרה הזה אתה מציין דווקא את גיבורת שרה, גיבורת נילי וצביה לובטקין.
בואו נעשה רגע סדר, אני לא גוזר גזרה שווה ואומר, היא זו היא. מה שאני אומר, כל עם מצמיח את הגיבורות שלו, כל עם מצמיח את המיתוסים, את הפח מיתוסים, ועד תמימי היא תצמח להיות גיבורה פלסטינית שמתנגדת לכיבוש, בדיוק כמו ששרה גיבורת נילי הייתה, הייתה ועדיין גיבורה ישראלית שהתנגדה לכיבוש שבו היא חיה, או לנוכחות של עם זר.
כן, אבל הפוסט שלך אתה למעשה די משבח, די משבח אותה, די מזדהה איתה, ככה זה נשמע.
לא, אני מתנצל, אני לא, אני ממש, אני לא יודע איך אתה מבין את זה שאני משבח אותה.
אתה כותב, כל מנהל היה גאה לקבל תלמידה כזאת דעתנית, וזה נשמע מאוד סימפטי כלפי.
כן, כן. אתה צודק, אני בהחלט מרגיש שיש כאן נערה שכל מנהל בית ספר היה רוצה לגדל בבית ספרו ילדים וילדות, נערים ונערות, בוגרים ובוגרות, שיהיו דעתנים, אקטיביסטים, כאלה שיודעים לנצל את המדיה ולמשוך תשומת לב, כאלה שיהיו מעורבים בחיי הקיום החברתיים והפוליטיים שלהם. כן, בהחלט, אנחנו היינו רוצים תלמידים כאלה, ועד תמימי, לשיטתם של הפלסטינים, היא גיבורת תרבות אקטיביסטית שמתנגדת לכיבוש הישראלי בגדה המערבית.
אוקיי, זאת אומרת, אבל אתה רואה את זה רק ברמה אובייקטיבית, מנתח את המציאות הזאת, או שאתה גם, השאלה איפה אתה בעניין הזה? זאת אומרת, אתה מנתח פה, אתה אומר, תמכה פה גיבורת תרבות בעם הפלסטיני. השאלה היא אם אתה פה בעניין הזה, באירוע הזה, אתה תומך, מבקר, זאת השאלה. אתה למעשה גם חושב שכל הנושא הזה של השיפוט שלה והמהלך המשפטי שכנגדה, אתה רואה אותו באופן לא נכון, באופן מוטעה, אם הבנתי נכון.
נכון, זה מה שאני גם באמת כתבתי בפוסט שלי בפייסבוק. אני חושב ש אני לא יכול לבחור למי שאני כובש אותו את צורת ההתנגדות שלו. אני יכול לשמוח לפחות שעד תמימי מתנגדת לחיילים שנמצאים בחצר ביתה בידיים חשופות, ולא עומד מולה מישהו שזורק עליהם בקבוקי תבערה או חס וחלילה מרים נשק. אז כן, יש פה איזה מין נחמת עניים שאתה מסתכל ואתה אומר לעצמך, מזל שכל מה שיש כאן זה רק ילדה שמפנה את תשומת הלב לכיבוש הישראלי בגדה המערבית עם ידיים חשופות, לוקחת סיכון, למעשה יודעת שהיא יכולה לקבל בכל רגע נתון סתירה או אגרוף, או אולי החייל יירה לכיוון מעל ראשה או לרגליה כדי לפגוע בה, כי היא מאיימת עליו, ואני שמח שהחיילים גילו איפוק רב כל כך ולא נסחפו למקום הזה. וכן, אני יכול להעריך מישהו שמתנגדת לכיבוש בידיים חשופות, שאומר, צאו לי מהחצר. אנחנו לא יכולים לבחור לאנשים שאנחנו כובשים אותם גם בצורת ההתנגדות. היינו מאוד רוצים שהיא תהיה נזירה בודהיסטית, שתגיד, אתם נכנסים לי לחצר ואני שורף את עצמי לאות מחאה. אז אנחנו אולי רוצים שהפלסטינים ישרפו את עצם לאות מחאה, ואני בטוח ששרבים שומרים אמן, 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 אבל אני לא רוצה את זה. אני רוצה שאנחנו, אני חושב שאיה תמימי הפנתה את תשומת הלב של הציבוריות הישראלית לעובדה שאנחנו כובשים, אנחנו נמצאים במקום שאנחנו לא נמצאים, אנחנו נכניס היום איה תמימי אחת לבית סוהר, אנחנו צריכים לזכור, יש לנו עוד 2.5 מיליון אנשים כאלה. וכן, אני הייתי רוצה שהפלסטינים יתנגדו בידיים חשופות, לא במטעני חבלה, ולא בנשק, ולא בפגיעה, ולא בחטיפות. הלוואי, הייתי את זה רוצה, כדי שהם יפנו את תשומת הלב לכך שיש כיבוש. והכיבוש הזה צריך לקבל איזושהי תפנית בעלילה. אנחנו לא יכולים להמשיך עם זה כבר יותר מ-50 שנה, בלי שאנחנו נותנים תשובה לשני החיילים שנמצאים בחצר הבית, מה הם עושים שם?
אז למה הם נמצאים שם בגדול? אתה תקרא לתלמידים שלך בתיכון, לדוגמה, לא יצויר שהיא תיכנס לכלא לבוא ולתמוך בה?
לא, אני לא חושב אני אסביר לך משהו. אני לא תומך בה ברמה האישית. אני תומך במאבק הפלסטיני לעצמאות ולסיום הכיבוש. אני לא אעמוד מחר בבוקר...
אוקיי, אבל הייתה פה איזו סיטואציה שנורא התפרסמה. סיפור של האירוע הזה, זה הרי לא משהו כללי, זה מתייחס לאירוע מסוים שהיא עמדה מול חיילים ו...
אבל הנה אני תומך בה, אני תומך ב, 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 ברצון שלה בשחרור ובחופש, ברצון שלה בזכויות טבעיות, בכך שאני כותב פוסט ואני אומר, איה תמימי היא נציגה של עם כבוש שמתנגד, והיא עשתה את זה בידיים חשופות, ואין לי אלא לבוא ולומר... צריך לשחרר את הילדה הזאת מבית סוהר. אגב, היא נמצאת כבר במעצר מעל חודש ימים. כן. יש מקרים של מתנחלות שעיקו חיילים, סרטו, כיללו, ולא נעצרו אפילו לא ליום אחד. אנחנו הקמנו מערכת שיפוט לערבים ומערכת שיפוט ליהודים. אם רוצים לספח את השטחים הכבושים ולחליט שהם שלנו, בבקשה. אז בואו נכניס את עוד 2.5 מיליון יהודים לשטח מדינת ישראל, כי זה מה שאנחנו נעשה.
תשמע, לא נראה לי, לא נראה לי כל כך שמערכת החוק והשיפוט מתייחסת בכפפות של משי למתנחלים, אבל זה כבר נושא אחר, זה לא נושא
כרגע. תתפלא שכן, אבל אני רק רוצה להזהיר, אם אנחנו היום הולכים למצב שבו אנחנו מאיימים על זהותה של המדינה היהודית, אם אנחנו היום, אחרי 50 שנה, ממשיכים לשלוט באותו מקום, ובסופו של דבר, כמו שיש קולות שאומרים, בואו נספח את המקום, אנחנו נאלץ לתת ל2.5 מיליון ערבים פלסטינים שנמצאים בגדה המערבית, תעודות זהות כחולות. תוספת משמעותית גדולה כזאת למדינת ישראל, פירושה, ערעור זהותה היהודית של מדינת ישראל, ולי חשוב שתהיה זהות יהודית למדינת ישראל, חשוב לי שיהיה רוב יהודי במדינת ישראל.
הוויכוח הזה הוא לגיטימי, אבל פשוט הפוסט שלך, אתה יודע, הוא מתייחס לסיפור הזה של תמימי, והפוסט הזה לא כל כך רחוק מהדברים שיונתן גפן כתב, ואתה מנהל תיכון מכובד בתל אביב.
אני מנהל בית ספר תיכון מכובד בתל אביב, אני מחנך את הילדים שלי לאהבת הארץ, אני מחנך את הילדים שלי למעורבות, אני מחנך את הילדים של בית הספר להתגייס לצבא ולעשות שירות משמעותי.
אז מה אתה אומר לתלמידים שלך לגבי שירות צבאי ביהודה ושומרון?
אני אומר להם
שהם יעמדו מול אחת כמו תמימי, מה אתה אומר להם?
אני אומר להם שהחיים הם מורכבים, אני אומר להם שהחיים הם מורכבים, אני אומר להם לשרת בצבא, להתגייס ליחידות טובות, ואני מקווה בשבילם שהם לא יצטרכו לשרת בשטחים הכבושים, בדיוק כמו שיש לי שני ילדים בצבא.
ואם כן, אם הם יצטרכו לשרת בשטחים.
הם יצטרכו להיות שם, ואני מקווה מאוד שהם יצטרפו, ברגע שהם יראו את המדים שלהם, הם יצטרפו לתנועה אזרחית שתקום ותאמר להפסיק את הכיבוש הישראלי בגדה המערבית.
אוקיי.
גם הילדים שלי, אגב, הפרטיים, הם משרתים בצבא. יש לי ילדה קצינה ויש לי בן שהיה בנחל, עד לפני חודש ימים שהוא השתחרר, הילדים שלי משרתים בצבא, אנחנו נמצאים שם, גם אני עד גיל 40 שירתתי במילואים, זה עדיין לא הופך אותי לא לאויב העם ולא למי שלא אוהב את המדינה הזאת. דווקא בגלל שאני אוהב את המדינה, ודווקא בגלל שהמדינה הזאת חשובה לי, ודווקא בגלל שאני רוצה שנשמור על זהות יהודית במדינה הזאת, אני קורא להפסיק את הכיבוש הישראלי בשטחים הכבושים.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, מנהל התיכון העירוני בתל אביב, אנחנו מודים לך
תיכונת על שם אלתרמן.
תיכונת על שם אלתרמן, רם כהן, אנחנו מודים לך על הדברים, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אנחנו ממשיכים להתייחס למנהל התיכון, תיכונת על שם אלתרמן בתל אביב, רם כהן, על הפוסט שהוא כתב בנוגע לעד תמימי, שהוא משבח אותה וקורא לשחרורה. אנחנו משוחחים כעת עם יושב ראש יד לבנים, אלי בן שם, אב שקול בעצמו, שלום לך.
צהריים טובים.
אז אתה בוודאי גם שמעת על הפוסט הזה, מה תגובתך על כך?
תשמע, אני כבר לא יודע מה להגיד, אני מזועזע מהפוסט הזה, אבל בזמן האחרון כולם מרשים לחוות בצהל ובכל המדיניות הזאת של ממשלת ישראל. אני חושב שאדם כזה לא ראוי להיות מורה ומחנך, ובעל כחד וכמה מנהל בתיכון בישראל. אדם שהדעות שלו כאלה ומודיע אותם בפומבי ומחנך תלמידים שהם לפני גיוס, אני חושב שהיה טוב עושה שר החינוך, ואני פניתי אליו שהיה משאה אותו לכל פעילות חינוכית, ושאדם כזה לא ראוי לחנך ילדים שמתגייסים לצבא.
הוא דווקא אומר שהוא מחנך את הילדים שלו להתגייס לצהל, אבל הוא מעדיף שגם את התלמידים שלו, הוא מעדיף שהם לא יש, שאיך אומרים, לא יצטרכו לשרת ביהודה ושומרון, לא להתעכל בדברים האלה.
כל אחד מאיתנו יש לו דעות, ואנחנו מדינת חוק ודמוקרטיה. כל אחד יכול להגיד גם לתלמידים שלו שלא ישלמו מס הכנסה. מה זה לא לשרת? כל לשרת. אתה הולך לצבא, אתה הולך לשלוש שנים, ולאן שהצבא שולך אותך אתה הולך, זה לא תוכנית כבקשתך.
כן, זה ברור, הוא לא אמר לא לשרת בצהל, הוא אמר רק שהוא מקווה
לא משנה,
שלא יצטרכו להיות שם.
אבל זה לא תוכנית כבקשתך, מה זה לא? אז מי יהיה שם? מי יהיה? אם התלמידים שלו לא יהיה, מי יהיה? אם כולם יגידו שלא רוצים להיות שם, מי יהיה שם? מי ישמור שם על כל התושבים שם?
כן.
שזה,
לא, הוא בהשקפה שלו חושב שצריך להתפנות משם, זה כבר הוא עניין אחר.
הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה. הוא יכול, זכותו, הוא אזרח במדינה. אבל ברגע שאתה מורה ומחנך בישראל ואתה יוצא בגלוי, לטובת הבחורה הפלסטינאית הזאת, שמה היא עשתה? היא פגעה בחיילי צהל שלא הגיבו. אני לא מבין מה עושים אותה כזאת גיבורה ומשאים אותה לאנה פרנק. היא בחורה פרובוקטורית שחיפשה, עמדו צלמים בצד, חיפשה שיצלמו אותה, שהיא מרביצה שהחיילים יחזירו לה, ולעשות מזה
הוא אגב לא ישווה אותה לאנה פרנק, הוא ישווה אותה לנילי, לשר הגיבורת נילי.
אני אומר לך, אדם כזה אינו ראוי שיהיה מורה ומחנך בישראל, ואני מאוד מקווה ששר החינוך ימהר ויסלק אותם מהתפקיד הזה.
אלי בן שם, יושב ראש יד לבנים, אנחנו נודה לך על הדברים. תודה רבה לך.
תודה לך.
החוק הפולני, כבר היום נשמעים האמירות שאולי צריך בכלל להפסיק את כל הנסיעות של הקבוצות של ילדי, התלמידי בתי ספר, ותיכונים שנוסעים למחנות בפולין, שזה כבר הפך להיות ריטואל קבוע. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם מי שבמשך שנים הדריך את הקבוצות לפולין. שלום לדוקטור יוסף שרביט מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר אילן ומכללת אפרטה.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. אז אתה במשך 15 שנה, אתה הדרכת, הכשרת קבוצות גם באולפנה, ולקראת המסע הזה, אז אתה מכיר את העניין הזה מקרוב. האם באמת יש מקום אולי להפסיק את הנסיעות לאור מה שקרה כעת עם החוק הפולני?
אני חושב שהחוק הפולני לא מעלה ולא מוריד לעצם הדילמה החינוכית והערכית לגבי מסעות אלה. אני במשך אותם שנים שהכשרתי משלחות לפולין, הייתי מקיים פעילות חינוכית במשך שנה שלמה, וגולת הכותרת הייתה בעצם המסע עצמו, המסע לפולין. לא כל הבנות היו יוצאות לאותן מסעות, רק חלק מן הבנות, שמשיקולים שונים בנות יצאו, ומשיקולים אחרים בנות לא יצאו. אני תמיד הייתי פותח את סדרת הפגישות והפעילויות בדיון ממש מאוד גדול, שבו הייתי קורא לו מסע לפולין, מסע שנוי במחלוקת. אני רציתי להבהיר להן שהאולפנה ומוסדות החינוך הם אינם חברות נסיעה, כי אם מוסדות חינוך שמתלבטים בכל הלבטים ובכל הדילמות החינוכיות והרוחניות והערכיות, ואני בהחלט הצבעתי על על ההיבטים השונים, כולל...
אגב, איזה כיתה זאת הייתה? איזה כיתות מדובר? על איזה כיתות מדובר?
זה כיתות י' א' י' ב' בדרך כלל.
כן.
והיו בדרך כלל יוצאות למסע בקיץ שבין י' א' ל-י' ב'. ובעצם הטענות שעלו הן טענות מגוונות, מן הטענות ההלכתיות שאסור לצאת מן הארץ, עד לטענות שאנחנו מפרנסים את את פולין ואת בעצם את את מעצמת הרצח הזו, שבוודאי ששיתפה פעולה, ולא יעזור להם כל ההתבטאויות הללו שהן גם מכחישות את חלקם הברור וגם מכחישות את השואה במידה רבה. ולכן החוק הזה בוודאי לא יועיל. ואני די צפיתי את התהליך הזה, משום שההתכחשות לשותפותם לפשע הגדול הזה שנקרא שואה, היא הייתה ברורה והייתה נהירה, ואכן היא מתרחשת. אבל אני חושב שצריך לברר מהי מטרת המשלחות. אם המשלחות הולכות כדי לעסוק בתובנות שגויות שהן נמצאות במערכות החינוכיות, גם האקדמיות, הרי שאתה עלול במעשיך החינוכי, במעשיך החינוכיים, אתה עלול לתרום להכחשת השואה. לדוגמה,
הבנתי, אתמול, תן דוגמה לתובנות שגויות.
לדוגמה, אתמול נשמעו טענות לפיהן לא נרצחו, שכביכול יש איזושהי סימטריה בין ההשמדה, בין הרצח, בין שלושת המיליונים הפולנים שמתו בשואה, במלחמה, לבין שלושת המיליונים שנרצחו בפולין. זאת אומרת, יש איזשהו סוג של סימטריה בין השכול של המלחמה לבין השכול של השואה. ועלינו להבהיר היטב היטב את הטשטוש התחומים הזה, שהוא לפעמים די מכוון. אני אסביר את הדברים. במלחמת העולם השנייה מתו 50 מיליון בני אדם. וזה מביא את לפן, לדוגמה, ז'אן-מארי לפן בצרפת, לומר שהיהודים הם תמיד עושים רעש, והם תמיד אומרים דברים גבוהה גבוהה. בסך הכל מתו 6 מיליון יהודים, ולעומת 44 מיליון שאינם יהודים באירופה ובעולם במלחמת העולם השנייה. זאת הטעיה מאוד מאוד מכוונת ומגמתית, שמטשטשת בין מאורעות המלחמה לבין מאורעות השואה. ובעצם יש להבהיר ולומר שיש נבדלות חד משמעית בין מעשי האיבה של מלחמת העולם השנייה לבין השואה, שהיא הייתה מפעל במרכאות כמובן כפולות ומכופלות, של הצורר הנאצי, שצירף לטובת המפעל הזה כמה וכמה שותפים, וגם אותם שותפים, גם חלקם הצטרפו בנפש חפצה. זאת אומרת שאם אתה עושה את ההבחנה הזו, שבעצם, דרך אגב, זאת הבחנה מאוד חשובה, שעשה גר הצדק אברהם ליבני, דוקטור אברהם ליבני, שהוא הבחין הבחנה חד משמעית בין הירושימה לאושוויץ. כי הירושימה היא הייתה בעצם פועל יוצא של מלחמת העולם השנייה, והפעם זה הגיע לשיא של פצצת אטום שנפלה על הירושימה. כן, בעבר היו מלחמות, נלחמו באבנים ונלחמו במקלות, אחר כך בחיצים, אחר כך בטנקים, אחר כך במטוסים, אחר כך במטוס, בהפצצות אטום. זה מלחמה. זה בעצם דרכה של מלחמה. ועם כל הכאב הגדול, והכאב הוא גדול על השכול הנורא הזה, אבל, מדובר אבל במלחמה. לכן, מה שקרה בסרביה, בקרואטיה, מה שקרה עם המיליון וחצי הארמנים, הללו מתו במלחמה, ובנסיבות של מלחמה. לעומת זאת, באושוויץ, בששת המחנות ההשמדה, ובכל אירופה המדממת, בכל מיני מחנות ריכוז, כאשר אנשי האס-אס פעלו, הם פעלו אך ורק, לענייני שואה. אני אתן לך דוגמה שמתעלמים ממנה ההיסטוריונים, או לא מספיק נותנים עליה את הדעת. כאשר הנאצים, הגרמנים, השתלטו על כל טוניסיה, ובעצם ב-42, ב-8 לנובמבר 42, היה מבצע שנקרא מבצע לפיד. כתוצאה ממבצע לפיד, החליטו הגרמנים להשתלט על כל צרפת ועל טוניסיה. המלחמה הייתה בעיצומה, והמצביא רומל היה בעצם המוביל את המערכה אשר בצפון אפריקה. ומה הם עושים, הגרמנים? הם שולחים את וולטר ראוף, שהוא היה איש אס-אס, להכין בעצם את כל התשתית של שואה. אתה רואה כאן בעצם שתי מערכות, מערכה שהיא המלחמה, ומערכה מקבילה שאיננה נוגעת כמלוא הנימה, והיא השואה. ברוך השם, וולטר ראוף לא הספיק לממש את השואה, אבל באדמת צפון אפריקה ובתוניסיה, אבל ידיו רב לו בתחום הזה במרכאות. הוא היה אחראי על השמדתם של 200 אלף יהודים באמצעות המסעיות הגז. זאת אומרת שוולטר ראוף היה מומחה.
מי עשה את ההשוואה להירושימה?
לעומת זאת, סליחה?
אני שואל מי את ההשוואה בין הירושימה לשואה, מי עשה אותה?
לא. מדובר
את אי השוואה,
אברהם ליבני, שכתב ספר שנקרא שיבת ציון נס לעמים, הוא היה גר צדק שאחרי מלחמת העולם השנייה. אברהם ליבני, כן. עכשיו הוא עושה את ההבחנה הכל כך חשובה הזאת בין הירושימה לבין אושוויץ, כדי להבהיר שבעצם מדובר בשתי מערכות לגמרי נבדלות זו מזו. לכן, אם אתה מלמד, אתה מסביר ואתה מבהיר למשלחות את הדברים הללו על אדמת פולין, אז אתה בעצם עושה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אתה מייחד את השואה כאירוע שהוא אחד ויחיד ואין בלתו.
רגע, זאת אומרת, אתה דווקא כן, אז אם כך מחזק את הנסיעות לפולין מהבחינה הזאת.
אני לא מחזק את הנסיעות.
אתה קודם אמרת שיש הטעיה מכוונת שמטשטשת את הנבדלות, אבל היא לא באה מצידנו, נכון? לא בישראל.
לצערנו גם בישראל וגם ביד ושם.
גם בישראל אתה אומר?
כן, אתמול שמענו כמה וכמה מתראיינים, כמה וכמה חוקרים, והדבר הזה הוא לא מספיק נהיר לחוקרים, ולכן הם כל כך מתבלבלים, הם כל כך מגמגמים ביחס לדבר הזה. כלומר, עצם הסימטריה בין השכול של המלחמה לבין השכול של השואה, הטשטוש הזה, הבלבול הזה, הסימטריה הזו, היא מביאה לתובנות מאוד מאוד חמורות. לדוגמה, אחת הדוגמאות החמורות ושנאמרות השכם והערב ביד ושם בהדרכות, שבהחלט יכולה להיות התפתחות של נאציזם במדינת ישראל. זה לא פחות ולא יותר, סגן הרמטכ"ל אמר את הדבר הזה, והדבר הזה נובע מאותה סימטריה שנערכת לכל אורך הדרך. ולכן מתודולוגית אני מסביר שוב ושוב שצריך ללמד ולחקור את השואה באופנים שמסבירים דברים הרבה הרבה יותר רחבים והרבה יותר כוללים. לכן אני טוען שמדובר בשואת העם היהודי ולא בשואת יהודי אירופה, כי השואה איננה מסתכמת במספר נספים, במספר מקברי של נספים, אלא בעצם השואה היא תהליך שמתפתח ומסלים, ושאומנם התחיל באירופה התהליך הזה, אבל הוא גלש לתוככי גבולות שמחוץ לאירופה. וכלומר, מה שאני לסיכום אני רוצה לומר, זה שבעצם אני בהחלט מבין לליבם של מחנכים שהמסע לפולין הוא מסע שנוי במחלוקת. אבל אם אתה מלמד את תולדות יהדות פולין ואת תולדות השואה, ואתה משלב תובנות שהן תובנות שהן פרי מחקר ופרי גישה מתודולוגית נכונה, הרי שאתה יכול לצאת נשכר. ואנחנו מאוד מאוד הקפדנו, מאוד הקפדנו בפולין לא לעשות שופינג ולא לעשות שום קנייה, משום שאנחנו באנו להתייחד עם שושת המיליונים שנספו, ובעצם אנחנו עשינו הזכרה רבתי לאותם קורבנות. ואנחנו בעצם כולנו ניצולי שואה, כל העם היהודי ניצול שואה, אין דבר כזה שפלוני הוא ניצול שואה, כולנו היינו ניצולי שואה. יתר על כן, אולי זה אולי הרעיון האחרון שאני מבקש להבהיר, זה שאני טוען שלא רק בין המלחמה לבין השואה יש נבדלות, גם יש נבדלות בין השואה לתקומה. יש הרבה מאוד שמנסים ליצור אינטראקציה של סיבה ומסובב בין השואה לבין התקומה. אין שקר גדול מזה, אין שקר מתאה כל כך גדול מזה, משום שהשואה היא הייתה בעצם מעשיהם של הצוררים, והתקומה היא הייתה מעשיהם של המכוננים את הממלכתיות היהודית המחודשת על אדמת ישראל. ואם תרצה, השואה התחילה בתשעה באב 70 לספירה, עם חורבן בית המקדש, שמלכות אדום שהובילה למלכות אירופה, סללה את הדרך למעשה המורה הזה שנקרא השואה בזמננו. אבל בעצם כל התרבות הזאת היא תרבות של שואה, שהיא ניסתה במשך שנים הרבה להכחיד את ישראל, למחוק את שם ישראל מעל פני האדמה. לעומת זאת, בתשעה באב 70 קמה תרבות התקומה, אנחנו לא חדלנו מלקוות לעלות לארץ, לשוב לציון ולכונן את הממלכתיות היהודית בארץ ישראל. וגולת הכותרת של התקווה בת 2000 היא הייתה הקמת המדינה, ולא הסתיימה התקווה הזאת בכך שאנחנו מבקשים לכונן. התקומה עוד לא הסתיימה, אנחנו ברוך השם ממשיכים. קוממיות זה מורכב משתי קומות, יש קומה ראשונה וקומה שנייה, אנחנו ברוך השם הולכים ובונים את הבניין הגדול הזה.
והביקורת על פולין, אז אתה קצת מגמד את הביקורת על פולין, אתה בעצם אומר שהבעיה היא גם אצלנו, לא רק בפולין.
תראה, אתה מתכוון לפולנים?
אתה אומר שאפילו ביד ושם יש כאלה שעושים מן השוקה של נאציזם בישראל.
ביד ושם.
נאמר מה נדבר אנחנו על פולנים כשאתה אומר שאצלנו יש בעיה כזאת.
תראה, יד ושם היא מוסד מחקרי חשוב, אבל היא מנוהלת על ידי כמה וכמה מניעים שהם א', מניעים ממלכתיים, פוליטיים, אינטרסים שונים שמגבילים את חופש המחקר ומצמצמים תובנות שהיו צריכות להיות הרבה יותר מכילות והרבה יותר מרחיבות את היריעה. ולכן יד ושם ובכלל אפשר לומר, אפשר לדון בכל המחקר האקדמי במדעי היהדות, יש הרבה מאוד, יש לי הרבה מאוד אמירות שצריך לומר אותן. זאת אומרת, המחקר האקדמי הוא מחקר של כלל מדעי היהדות, הוא מחקר לוקה בחסר, הוא מחקר שיש לו הישגים עצומים, אבל יש בו הרבה מאוד לקונות וליקויים שעליהם צריך שיחה בפני עצמה. אני מפנה את המאזינים למחקר שעתיד לראות אור בקרוב על הרב אשכנזי יהודה לאון אשכנזי מניטו, שבעצם
אמא מיטו, לא הבנתי.
הרב אשכנזי שהכינוי שלו בצופים היה מניטו. אולי שמעת עליו?
שמעתי עליו, כי ראיינתי עליו את אחד התלמידים שלו לפני כמה שבועות, דוקטור יהודה דוד.
נכון. דוקטור יהודה דוד הוא תלמיד מובהק של הרב אשכנזי מניטו. אני זכיתי לכתוב מחקר במשך 8 השנים האחרונות על אודותיו, דיוקן אינטלקטואלי של הרב אשכנזי, מחקר היסטורי, ובין יתר הסוגיות שנידונות שם, נידונה ההתייחסות שלו למדעי היהדות, למחקר של מדעי היהדות, ובהחלט שם אתה מוצא...
לזה, אבל בוא נחזור לשורה הראשונה שהתחלנו בה את התהליך. אתה כן. מדבר, דיברנו על המסעות לפולין, כן. ואתה אמרת שהם לא יהיו עם תובנות שגויות, אבל לפי מה שאתה מבין, המשלחות הם עם תובנות נכונות, הם עושים את ההבחנה בין אנשים שמתו במלחמה לבין השואה?
אני לא יכול עכשיו לדבר בשם המציאות הקיימת. אני יודע שמה שצריך לעשות הוא להצטייד, לא רק במחקר היסטורי העובדתי, אלא גם כן במתודולוגיה שהיא בעצם מדריכה את המדריך, את המלווה, בתובנות יסודיות.
היום אין את זה, אין את זה, אין להם דפים, אין להם תדרוכים למדריכים שם?
לדעתי יש יותר דגש על על העובדות ההיסטוריות היבשות, ולצערי יש הרבה מאוד פספוסים במישור המתודולוגי. אני
אבל מבחינת הפולנים, אתה חושב שהיום החוק הפולני הזה הוא מחמיר את המצב, אולי יותר חמור, מצב יותר חמור?
תראה, אני חושב שהחוק הזה עלול להיות מקור של איום של אנטישמיות הרבה יותר גדולה. כלומר, החברה הפולנית, לדעתי, לפי הבנתי, היא תהיה הרבה פחות סובלנית למשלחות שכאלה, ולכן הדאגה לגבי אפשרויות התפרצויות אנטישמיות היא דאגה אמיתית. אבל
אתה חושש שעלולות להיות עכשיו יותר התפרצויות אנטישמיות כלפי אותם תלמידים ומשלחות?
כן, אני חושב שכן. אני חושב שהדבר יכול להיות פחות סובלנות כלפי אותן משלחות. גם ככה הדימוי של המשלחות הללו הוא לא כל כך דימוי חיובי במשך השנים האחרונות.
מאיזה בחינה?
מבחינת ההתנהגות ודרך הארץ וצעקות ומשהו שהוא איננו עולה בקנה אחד עם הדרך הארץ הבסיסית. ולכן אני כבר אז שמעתי, אני כבר הפסקתי לפני מספר שנים את הפעילות הזו, אבל כבר אז לפני מספר שנים...
דרך ארץ אתה אומר של התלמידים?
של התלמידים וחוסר סבלנות וסובלנות מצד הפלנים והמערכים. כמובן גילוי האנטישמיות הבסיסיים, העתיקי היומים, שוב עולים ומבצבצים על פני השטח. אז על אחת כמה וכמה כשיש התנהגות לא כל כך מתאימה ולא כל כך ראויה מצד תלמידינו, אני לא רוצה חלילה להטיל דופי במערכת החינוך ובתלמידים האהובים והמקסימים שלנו, אבל אני זוכר שהיו אילו תרעומות ביחס לכך ואי נוחות ביחס לכך. אבל אני יותר רוצה להתמקד במה שהתמקדנו בו, זאת אומרת, מה צריך, איך צריך משלחת להתנהל כדי ש התלמידים יהיו נזכרים. אני זוכר את המשלחות הללו כדבר מאוד מאוד נושא פרי חינוכי. הדבר היה תמיד, לפחות המשלחות שאני ניהלתי, תמיד חזרו עם הרבה מאוד תובנות, עם הרבה מאוד חשבון נפש, עם הרבה מאוד קבלה לעתיד, והדברים בדרך כלל נושאים פירות טובים מאוד, אפרופו ט"ו בשבט, וזהו, אני בהחלט, אבל מבין לליבם של המחנכים והמחנכות ביחס לדילמה המוסרית, החינוכית, הערכית, לגבי אותן משלחות.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. דוקטור יוסף שרביט, מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה, תודה רבה, שלום.
ועכשיו אנחנו רוצים להתעדכן מה קורה באתר החרמון, שם החל מתחילת השבוע נפתח האתר גם לגולשים, עונת הסקי נפתחה. שלום למיקי ענבר מאתר החרמון.
שלום בני.
אז ככה, רוצים ככה לשמוע מה חדכונים, מה קרה מאז שנפתח האתר מיום ראשון כבר יומיים, מה קורה שם היום?
אוקיי, אז גם היום כמו אתמול הגיעו לכאן אלפי גולשים ליהנות משלג טרי. אני רואה את החיוך שלהם, באמת אנשים מדווחים שמצב השלג על המסלולים, שלג נהדר, שלג רך. קר מאוד פה בלילה ככה שהשלג שלנו נשמר. כרגע יש טיפה עננות, היום התחיל כיום בהיר, ועכשיו יש טיפה עננות בתחנה העליונה, זה לא מפריע לאלפי הגולשים, אני רואה אותם ככה, כמו מכוניות סטנטנות, גולשים על המסלולים, ובאמת נהנים, הכל פה זורם, רכבלים עובדים, יש מסלול אחד שקצת סגרנו אותו בגלל הערפל, אני מניחה שתכף הוא ייפתח שוב, באמת חוויה.
זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מסלולים, אז זה יותר גולשי סקי מקצועיים, נכון?
לא, זה לאו דווקא גולשי סקי מקצועיים. יש לנו כאן גם מתחם של בית הספר לסקי, שבעצם מכשיר גם מי שאין לו שום ידע בסקי, בין אם הוא ילד או בין אם הוא מבוגר וחשקה נפשו בלימוד סקי, אז יש פה באמת לימוד של כל הרמות, גם גולשים מתחילים ללא ידע מוקדם, גם גולשים בינוניים, גם גולשים מתקדמים שזקוקים לשיפור סגנון, יש לנו בעצם מדריכים לכל סוגי הרמות וסוגי ההתקדמות בעצם.
וצריך להביא פה ציוד מתאים או שהכל אצלכם לא, אפשר לזכור?
את הכל אפשר דרכנו, אפשר להזכיר כאן ציוד סקי, ציוד סנובורד, ביגוד להשכרה אפילו למי שאין מכנסיים או מעיל, יש כאן גם קסדות מבחינת הבטיחות, וזהו, פשוט אפשר להירשם פה לבית הספר לסקי, כמו שאמרתי, בהתאם לרמת הגלישה.
זאת אומרת, מי שרוצה ללמוד סקי הוא צריך להגיע ולקנות כרטיס שונה מהכרטיסים הפשוטים שכוללים רק עלייה על הרכבל וכולי, זה משהו אחר?
כן, כן, כן. בעצם יש לנו שתי אוכלוסיות, אוכלוסיית מבקרים שמגיעה לכאן באמת להשתעשע בשלג, לעלות ברכבל המבקרים לתחנה העליונה, יש פה להזכיר מסחלות פלסטיק, יש את מתחם מסחלות האקסטרים, זו אוכלוסייה אחת. האוכלוסייה השנייה היא אוכלוסיית הגולשים, שבעצם החל מאתמול מסלולי הסקי נפתחו, גולשי סנובורד, גולשי סקי, באופן עקרוני, קהילת המבקרים בעצם לא זקוקה לכל כך הרבה שלג כדי ליהנות ממנו, מספיק כמה סנטימטרים בודדים. הגולשים לעומת זאת חייבים לפחות חצי מטר של שלג כדי שנוכל לפתוח את המסלולים, מכיוון שחתולי השלג עולים על המסלולים. חתול שלג זה רכב מאוד מאוד כבד עם זחל, התפקיד שלו בעצם להדק את השלג על המסלול ולשתתח אותו, כדי שהגולשים יוכלו לגלוש בלי בעצם להתעכל בכל מיני מאמורות ושלג עמוק שמפריע לגלישה.
אז מי שבא לעשות או רוצה ללמוד בבית ספר הזה לסקי, אז הוא צריך להגיד מראש, לקנות כרטיס מיוחד מראש כשהוא מגיע לאתר, או איך זה הולך בדיוק?
לא, יש כמה אפשרויות. א', אפשר את כל סוגי הכרטיסים לקנות אצלנו בקופות, לא מראש. יש בעצם גם הרבה מאוד מועדונים והרבה מאוד שוברים וקופונים שמקנים הנחה. אתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים שחברים בכל מיני מועדונים למיניהם, חבר, בהצדה, הסתדרות המורים וכיוצא בזה, וכל אחד מהמועדונים האלה מציע לחברים שלו קופונים בעצם בהנחה לחרמון. מי ששייך, מי שקונה דרך מועדונים למיניהם או דרך קופוני הנחה, צריך בעצם לעשות את הרכישה הזאת מראש, והמימוש מתבצע אצלנו באתר, הכל בעצם כתוב להם. Yeah. מי שככה רוצה להיות ספונטני ולא רוצה להזמין מראש, עדיין יכול אצלנו בקופות לקנות את כל סוגי הכרטיסים.
ועכשיו לגבי הצפי שלכם, כמה זמן השלג הזה יחזיק מעמד לגולשים בסקי?
השלג הזה יחזיק מעמד לפחות לשבוע של גלישה. אנחנו מקפידים לעדכן כל הזמן באתר האינטרנט שלנו ובדף הפייסבוק מה גובה השלג, איזה מסלולי גלישה נפתחים. אנחנו כל הזמן מעדכנים, כמובן גם בהודעות לתקשורת. אנחנו עושים את זה מאוד מסודר, כי אנחנו יודעים כמה עם ישראל מחכה בעצם לכל הדיווחים והעדכונים האלה. לכן מיד כשעושים פה הכנות ולמשל בזמן סופה, אנחנו באמת מאוד מקפידים שברגע שאפשר אנחנו מוציאים הודעה לתקשורת ומעדכנים, כדי שאנשים יוכלו בעצם להתארגן.
דרכי הגישה עכשיו הם נוחים להגיע, כבישים בדרך
כן,
לאתר?
כן, הכל פתוח. גם זה דבר שחשוב לי להסביר. אנחנו בעצם מודיעים על פתיחת האתר רק במידה וכל דרכי הגישה אלינו פתוחים לקהל הרחב. זאת אומרת, זאת הסיבה דרך אגב שאנחנו גם סוגרים את האתר כשיורד שלג, מכיוון שאם מצטבר שלג על הכביש, אנחנו לא יכולים לאפשר, בדיוק, אנחנו לא יכולים לאפשר נסיעה על הכביש. לכן, אתה יודע, אוהבים לצחוק עלינו בעניין הזה שאנחנו יורד שלג אז סגור, אבל אני באמת חשוב לי מאוד להסביר שעניין הבטיחות הוא חשוב מאוד, מכיוון שאנשים שנוסעים על שלג, בין אם הם מתורגלים ובין אם לא, האוטו יכול להחליק, ואנחנו לא יכולים כמובן לשחק עם, עם העניין הזה. אז זה בעניין הזה שברגע שכל דרכי הגישה פתוחות, אנחנו מאפשרים גישה לאתר.
אתם רואים גם עלייה בחדרי האירוח, בצימרים באזור שלכם, בעקבות פתיחת האתר לגולשים?
תראה, מה שאנחנו, הרי לחרמון עצמו אין, אין חדרי אירוח, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שיש הרבה מאוד פניות של מלונות באזור, של חדרי אירוח, שבעצם, קודם כל, לפני שעונת הסקי נפתחת, או לפני שיורד בעצם שלג, הם תמיד ככה מתעניינים מה קורה, מה קורה, כי זה משפיע מן הסתם על אחוזי התפוסה שלהם, וברגע שיורד כאן שלג, וברגע שנפתחה עונת הסקי, אז אני מצליחה לשמוע מהמלונות באזור, שבאמת, הנה, אחוזי התפוסה אצלם גבוהים. גם זה דבר שחשוב לי לציין, אתר החרמון מהווה עוגן מרכזי בכל תיירות הצפון, והוא משפיע פה על מסעדות, על מלונות, על תחנות דלק, על אטרקציות, על הרבה 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 בתי עסק בכל אזור הצפון.
יפה. אגב, מי שרוצה לפחות להתרשם יכול להיכנס לאתר ולראות את המצלמות, שזה
נכון,
נחמד מאוד לראות
נכון,
את
נכון.
מה קורה שם עכשיו, אפשר
נכון,
לראות, זה יפה.
נכון, 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 יש מצלמות בשידור חי.
זה יפה,
מהמפלס
כן.
התחתון, מהמפלס העליון, אפשר לראות כל הזמן באמת
נראה חגיגה שם מה שקורה שם, כן.
אתם, יופי, אז אתה רואה את האנשים שגולשים, אנחנו גם מאוד משתדלים להעלות לעמוד הפייסבוק שלנו, בזמן אמת, גם בזמן סופה, כשהחבר'ה שלנו עובדים, הם מאוד משתדלים לשלוח לנו סרטונים, כדי שבעצם נשקף לאנשים מה קורה בזמן סופה, כי מזג האוויר, אפילו בין התחנה התחתונה, שגובה 1,600 מטר, לבין התחנה העליונה שגובה 2,040 מטר, הוא שונה מאוד. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות בתחנה התחתונה, ופה יהיה בהיר, או לפחות לא ערפל כבד, ולמעלה, אם יש ערפל, ערפל יכול להיות מאוד סמיך ומאוד כבד,
כן.
ולאנשים קצת קשה להבין את זה, אז על אחת כמה וכמה, כשבן אדם נמצא במרכז הארץ, ואצלו שמש ונהדר ואביבי, והוא לא מבין מה קורה אצלנו, ולכן הדיווח הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי מזג האוויר שונה מאוד בין מה שקורה אצלנו לבין מרכז הארץ.
אני נודה לך על הדברים, מיקי ענבר מאתר חרמון, תמשיכו ליהנות שם, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, בני.
תודה.